השבת הקרובה נקרא פרשת בו, שעל פי דברי חז"ל היא בעצם פתיחת החלק המצוותי של התורה. לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, ראש חודשים, כפי שכולנו מכירים מרש"י הראשון לתורה. בפרשה הזאת אנחנו מוצאים לראשונה מאז בעצם פרשת הבריאה את מושג הקדושה כפי שהוא בא לידי ביטוי בזיקתו לבני אדם, שבני אדם גם אמורים לפעול בתוך הקדושה. כך בנוגע בפרק י"ב, בנוגע ליום טוב של חג המצות, ביום הראשון נקרא קודש יהיה לכם, ביום השביעי נקרא קודש יהיה לכם. כך גם בסופה של הפרשה בקדושת בכורות, קדש לי כל בכור. פרשה שבה עם ישראל עם יציאת מצרים מתהווה לעם, פוגשת של עולמות של קדושה, מעגלי קדושה שונים, פוגשת קדושה במרחבי הזמן והמקום. ואנחנו בדורנו זכינו ברוך השם לשיבת עם ישראל לארצו, ואנחנו חיים ופועלים מתוך קדושת ארץ ישראל על עם ישראל הקדוש, וזכינו למה שלא זכה לו משה רבינו במוויאיו הגדולים וכיסופיו הגדולים להיכנס לארץ, כפי שחז"ל אומרים שעיקר תאוותו של משה רבינו להיכנס לארץ ולקיים מצוות התלויות בה. ואנחנו ברוך השם זוכים לחיות בארץ ישראל ולקיים מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות, אם כי לא בצורה המלאה ולא בצורה השלמה, מסיבות שונות, גם מסיבות של טומאה וגם מסיבות של חברה שהיא לא חקלאית ביסודה, ולכן כל הסדר החיים של חברה חקלאית עם מערכת תרומות ומעשרות, גם זו של פרשת קורח, גם זו של פרשת ראה, בתמונה השלמה שלה אין לנו יכולים להשלים מלא אותה כפי שצריך, אבל עדיין יש לנו זיקה מסוימת לקיומן של מצוות אלו. ובצדם כמובן שנת השמיטה שאנחנו מצויים בעיצומה, שנת השביעית לפי המנהג הרווח בעם ישראל, שהיא השנה הזו. ושנת השמיטה, שנת השביעית, מזמנת לנו גם אתגרים לא פשוטים, אתגרים גדולים, וגם מתח וקשיים מסוימים. וכשאנחנו באים להתמודד עם שנת השמיטה, עם קיומה של שנת השמיטה בצורה נכונה, אז אנחנו ניצבים בפני אתגרים ייחודיים. ואני מדגיש כאן שעיקר הדיון שלי היום הוא לא באתגר של החקלאים, שהוא אתגר חשוב מאוד, אלא בעיקר באתגר שלנו כצרכנים. ואני מדגיש את הנקודה הזאת כי יש לי איזה רושם, ואולי אני טועה, אני מקווה שאני טועה, אבל חוששני שלפחות חלק מסוים של הערכה נכונה יש בדבריי, שרבים מן הציבור בעצם לא מתמודדים עם השאלה הזאת ומסתדרים עם מה שיש. דהיינו, נמצאים בישיבה, אז סומכים, ודאי בישיבה נותנים לנו דברים שמותר לאכול או מותר להשתמש בהם, ואם נמצאים הולכים למכולת או לחנות, אז קונים, ודאי בחנות הזאת ודאי אפשר לקנות כל דבר ודבר וכו', ולא משקיעים בזה יותר מדי מחשבה, יותר מדי עיון, לימוד, התמודדות. ואני חושב שמן הראוי שבן תורה יפקח את עיניו ויתמודד עם השאלות האלה בצורה יסודית, ויבדוק ויתעניין ויבחן את האפשרויות השונות, ובלי שום קשר לשאלה מה הוא מחליט בסופו של דבר, לסמוך על היתר כזה, ללכת על ערוץ כזה, הכל טוב, כל עוד זה נעשה מתוך התמודדות, מתוך התבוננות. אם כך, כשאנחנו באים לדבר על שנת השמיטה, וצריכים לזכור שאנחנו פועלים בחברה שביסודה אינה חברה חקלאית. חברה חקלאית, אז כל מגמות השוויון שעליהם דיברה התורה, וכל מה שהתורה מדברת על ערכה של שנת השמיטה, בזה שכל עם ישראל שובת, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, והשביעית תשמטנה ותשתה, ויתרם תאכל חיית השדה, ואכלו אביוני עמך. כל הערכים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה מלאה. מה טוב? אבל אנחנו חיים בעולם שהחקלאות שבו היא אחוזים בודדים. למיטב ידיעתי, מדינת ישראל, החקלאות במדינת ישראל היא פחות או יותר בין 2-3% מן התוצר הלאומי. בל נשכח שבתוך ה-2-3% יש גם לולים וגם רפתות, כך שגידולי האדמה בפועל, העבודה החקלאית בפועל, זה עוד פחות מכך. ובתוך המציאות הזאת, כשכל עם ישראל ממשיך לעבוד כרגיל בשנת השמיטה, וגם מגדלי הבקר ומגדלי העופות למיניהם ממשיכים לעבוד, ורק איזה אחוז או שניים מתוך כל החברה, מתוך כל הציבור, צריך לתת איזשהו פתרון, צריך כמובן התארגנות מערכתית, ואני לא, זה לא הזמן כרגע לעסוק במחשבות והירורים על התארגנויות ממלכתיות כדי לאפשר באמת לאותם חקלאים לשמור שמיטה כמו שצריך. אבל זה לפחות, זאת נקודה מכרעת בשיקולים, כשבאים לשקול גם כצרכנים, עוד מעט נגיע, גם כצרכנים, זאת שאלה שצריכה להדריך אותנו. נוסיף לזה את העובדה שלצערנו רבים מבני עמנו שיושבים בארץ ישראל, ורבים מן החקלאים שעוסקים בחקלאות, אינם שומרי תורה ומצוות. מבחינתם שנת שמיטה היא עוד שנה כמו תשע"ה, כמו תשע"ד, כמו תשע"ו. אין ביניהם שום הבדל בין שנה כזאת לשנה אחרת, וזה כמובן שוב שיקול שצריך להדריך אותנו. הנקודה הנוספת היא שבחקלאות המודרנית, שהיא לא ידועה כעתירת רווחים, חלק גדול מחקלאות המודרנית מבוסס על שיווק בשווקים בעולם, ושווקים בעולם אינם מבינים שאתה כמשווק תגיד להם, תשמע, אני השנה בשנת שמיטה, בשנה הקרובה תקנה את התפוזים או תקנה את הכישורים ממישהו אחר, אבל אל תשכח לחזור אליי בעוד שנה. כל מי שמכיר את השווקים העולמיים, אין דבר כזה. שוק שאיבדת אותו, איבדת אותו. וחשש מאובדן שווקים בעולם הוא בהחלט חשש כבד שצריך לתת את הדעת עליו. וכמובן המרכיב האחרון בעניין זה, כי תיאורטית אפשר היה דווקא מתוך זה שיש לנו ברוך השם בארץ ישראל לא מעט בני דודים שחיים יחד איתנו, אפשר היה בתנאים אופטימליים לדאוג למין שותפויות או שיתופי פעולה כאלה ואחרים, כדי לאפשר מצד אחד שמירת השווקים, מצד אחד אולי עבודת האדמה ברמות כאלה ואחרות, וששומרי השמיטה מבין שומרי בני הברית שלא יצטרכו לעבוד ולחס ושלום לחלל או לעבור על ייסורים בשנת השמיטה. אבל כאמור המצב שלנו כאן בעניין הזה בשנים האחרונות בוודאי במתיחות ביטחונית קשה עם אויבינו מסביב ועם בשמיטות, ואני יכול לומר לכם שלפני 40 שנה כשהישיבה נוסדה והיו התלבטויות, אז כמעט לא הייתה בעיה. ברור היה שבישיבה לא סומכים על היתר המכירה, ותכף נסביר גם בנקודה הזאת משפט אחד בעניין הזה, ומאז ומתמיד קנו גם סחורה של גויים, לא הייתה שום בעיה. היום יש בעיה לדעתי, בעיה מוסרית, בעיה מצפונית, בעיה חמורה. לקנות סחורה של אנשים שבאמצעות הכסף הזה, ושלא באמצעות הכסף הזה, לתמוך באנשים שמבקשים להשמיד, ולא רק מבקשים אלא גם עושים צעדים ממשיים כל הזמן כדי להשמיד, כדי לפגוע בנו, אני חושב שזה לא דבר רבי. ולכן המשימה הגדולה היא בסופו של דבר ראייה כוללת ומאוזנת של כל מכלול הפרטים, כל מכלול, כל התמונה הרחבה, כשהמגמה מתוך הראייה הכוללת להגיע לאיזון סביר, איזון נכון, בין שמירת שביעית כהלכתה מצד אחד במסגרת המגבלות האפשריות, עם התחשבות בשאר צורכי השעה. וכן הכותרת של כל הדברים האלה, שהיא בעצם מהווה נקודת מפתח, ולכשהיא תשתנה, ואנחנו מקווים שהיא תשתנה בקרוב, אזי נצטרך לתת הדעת מחדש. הבסיס היום הוא הסכמת רוב ככל הפוסקים, ששביעית בזמן הזה דרבנן. אבל צריך לדעת שהדין ששביעית בזמן הזה דרבנן, אפשר שהוא ישתנה בקרוב. אני אומר אפשר, כי השאלה אם שביעית בזמן הזה דרבנן נוגעת לשתי נקודות בהלכה, שיש מקום להתלבט בעניינן, יש או בגלל שאין רוב יושבי עליה, זו אחת הסיבות, וזה דבר שלצערנו, מצד אחד זה פחד ורחב לבבי, אבל מצד אחד לצערנו כרגע המצב הוא שעדיין רוב היהודים לא נמצאים בארץ, אבל בקרוב מאוד, כך אומרים הסטטיסטיקאים למיניהם, שיתהפך המצב ורוב היהודים יהיו בארץ ישראל, רק מיעוט היהודים יחיו מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. אבל צריך לדעת שכל זה הוא לא רק בגלל הגברת העלייה, אלא חלק מזה גם בגלל שאנחנו מאבדים יהודים כל יום מחוץ לארץ בהתבוללות, בכל מיני נישואי תערובת למיניהם, בקבוצות גדולות של יהודים שעובד זכרם מתוך עם ישראל, וזה דבר שצריך להדאיג את כולנו. אבל כל זה רק נקודה אחת, כי יש טוענים ששביעית בזמן הזה דרבנן, בגלל ששמיטה קשורה ביובל, תלויה ביובל, וכאן יכול להיות שגם אם רוב יושבי עליה עדיין יובל לא ינהג, כי בשביל יובל יש תנאים נוספים, וכאן יכול להיות שעדיין שביעית יישאר דרבנן, אבל כל פנים זה יכול לשנות את התמונה. בינתיים, שביעית בזמן הזה דרבנן, וזה מה שמאפשר לנו מבט רחב, מבט מסוים, שמאפשר לנו להתמודד עם כמה וכמה סוגיות. נזכיר קודם את נושא אחד מרכזי, ויש להבדיל כאן בין פירות לבין ירקות, אני מקווה שכולם מכירים. לגבי פירות בדרך כלל אין בעיה משמעותית, יש בעיות של איסור שמור ונאבד, דהיינו אם עבדו בעבודות דאורייתא בשביעית בעניין הזה, ולזה יש מחלוקות גדולות בפוסקים, זה המצב יחסית יותר קל בנוגע לפירות. בנוגע לירקות הבעיה יותר מהותית והבעיה יותר יסודית, כי שם לגבי ירקות יש איסור סליחים, חזל גזרו על איסור סליחים, דהיינו ירקות שגדלים בשנת השביעית אסורים באכילה. אבל יש מחלוקת גדולה של הראשונים בעניין הזה, ולהלכה המנהג היום, גם בגלל שסומכים על העובדה הזאת ששביעית בזמן הזה דרבנן, סומכים על שיטת הרש. הרש סבור שירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית, אף על פי שלירקות על זנינן בתר לקיטה, ולכאורה יש בהם קדושת שביעית, איסור שמחים לא נוהג בהם, כיוון שהם נזרעו בשישית. הרמב״ם חולק על כך, אבל אנחנו בעניין הזה סומכים על שיטת הרש. כך שכל הירקות שנזרעו בשישית ונלקטים בשביעית, מותרים באכילה, נוהגים בהם קדושת שביעית באכילתם, אבל הם מותרים באכילה ואיסור שמחים לא נוהג בהם. זה פחות או יותר מה שבעצם השתמשנו פה כאן בישיבה, וכל אחד בליתום לפי רצונותיו, אני לא, לגבי הבתים, מי שירצה אחר כך, אני אומר, כל מה שאנחנו רואים כאן תקף למה שקורה בתוך הישיבה. לגבי הבתים, הכל צריך להיעשות בדרכי נועם עם ההורים, לא בשום פנים ואופן אין לבוא להורים בהכתבה, מה שאתם עושים לא טוב וכו'. כל עוד אתה חי אצל ההורים, אתה חייב בכבודם, מה שהם עושים, אתה צריך לכבד. בעזרת השם, יבוא היום, תבנה את ביתך שלך, תרצה לנהוג בצורה אחרת, תנהג איך שאתה מבין. אתה יכול לדבר עם ההורים בצורה מתונה, בצורה מכובדת, ולשכנע אותם שכך ראו לנהוג או אחרת, אז בכבוד. אבל בשום פנים ואופן לא להיכנס לימודים עם ההורים סביב הסוגיה הזאת. אז כאמור, הנקודה הראשונה היא זריעת שישית, וזה פחות או יותר מה שאכלנו, פחות או יותר עד הימים האלה, ברוב מה שניתן בישיבה גם, היה קשור לעניין הזה, כי כל זמן שהייתה זריעת שישית וכו'. אבל בימים האלה ממש מתחילה להיות בעיה לא פשוטה עם ירקות כאלה, כי כידוע מה שזרעו בשישית, בכל זאת עברו 4 חודשים מתחילת השנה, קצת יותר מ4 חודשים, מחר יש חודש ועד, זה בדיוק 4 חודשים מתחילת השנה. זה זמן מספיק, לפחות בירקות הטריים, שאלה הרכים, לא תפוח אדמה ובצל, תפוח אדמה ובצל זה דברים, ואולי גם גזר, אלה דברים שמחזיקים מעמד יותר זמן, יכול להיות שאפשר להאריך, לתת להם תוחלת חיים יותר ארוכה. אבל כאמור, כרגע מתחילה להיות, להסתמן בעיה של האפשרות להשיג ירקות כאלה, אבל חשוב, זאת נקודה אחת שכדאי להכיר אותה, זריעת שישית. ואגב, בעניין זריעת שישית יש מקומות, אם אנחנו מדברים על הצד החקלאי, אני יכול להגיד על אחד הבוגרים שלנו, שהוא רב באחד היישובים החקלאיים, שאיגד יחד איתו, יחד עם המשק שלהם, שהוא משק כאמור, משק דתי, אבל יחד איתו הוא איגד עוד כמה קיבוצים בסביבה, קיבוצים חילוניים, ויחד הם זרעו חיטה מוקדם, זריעה מוקדמת של חיטה. בדרך כלל חיטה זורעים אותה באזור חשבן וכסלב, והם זרעו זריעה מוקדמת את החיטה השנה, עוד באלול, לפני כניסת השנה החדשה, וזה סיכון עצום כלכלי, כי אם בא גשם מוקדם, אז יכול להרוס את כל הגידולים, והוא שם נפשו בכפו, כי הוא גייס לטובתו יחד בשטחים משותפים עם כמה משקים שאינם שומרי תורה ומצוות, והם הסכימו ללכת איתו על הרעיון הזה, ואשר יגורנו בא לנו, ואחר השנה היה גשם מוקדם כפי שאנחנו יודעים. ואני עוד זוכר שפגשתי אותו מיד אחרי הגשם הראשון, והוא היה בחרדה גדולה ואומר, אם הגשם הגיע ותהיה נביטה מוקדמת, אז זה יהיה אסון לגידולים האלה, וצריכים לחשוב להתפלל לגשם חזק שיבוא, כי אם כבר ירד גשם, אז אם יש רציפות של גשם, אז החיטה צומחת, וברוך השם, אכן, זה מה שקרה השנה, וזה מה שנאמר, גיבורי כוח עושה דברו, לא שמישהו מבטיח לו את התוצאה הזאת, אבל בסופו של דבר, כאן הפעם, ברוך השם, זה הצליח, אבל צריך לדעת שגיבורי כוח עושה דברו, זה גם כאלה שמוכנים לקחת סיכונים למען השמיטה. הנקודה הזאת חשובה כשאני מדגיש אותה, כי בשיקולים שלנו כצרכנים, יש לנו שיקול ויש לנו אחד המחויבויות שלנו, זה לעזור לאנשים שעושים דברים כאלה. ואני יכול לומר לכם שבחברה החרדית המגמה היא לא לצרוך בכלל תוצרת שיש בה קדושת שביעית. כמובן הגידולים האלה של זריעת שישית יש בהם קדושת שביעית, והחברה החרדית שואפת לא לצרוך מוצרים שיש בהם קדושת שביעית. אני חושב שכדי לעזור לאותם גיבורי כוח עושה את דברו, אז משימתנו היא לעזור וליצור את התוצרת הזאת, מה עוד שכשצורכים את התוצרת הזאת כמובן, אז לא רק עוברים את השביעית מימין, אלא נכנסים אל תוך השביעית ומקיימים אותה כדת וכדין, מקיימים מצוות אכילת פירות שביעית לדעת חלק מן הראשונים, אולי לדעת הרמב"ן, לא ברור הדבר, אבל יש ראשונים שסוברים שיש אולי מימד מסוים של מצווה בקיום פירות שיש בהם קדושת שביעית וכו'. על כל פנים, כאמור, זריעת שישית זהו ערוץ אחד. ערוץ שני הוא שטחים של עולי מצרים, שטחים שנכבשו על ידי עולי מצרים ולא נכבשו על ידי עולי בבל. הש"ס מלא מזה, רבי שם התיר בית שאן, הגמרות גם בבבלי, גם בירושלמי, מספרים על כל מיני מעשים גדולים שרבי עשה בשביל לאפשר שאנשים יוכלו לאכול פירות וירקות בשנת השביעית, על כל מיני מקומות שבהם לדעתו נכבשו על ידי עולי מצרים ולא נכבשו על ידי עולי בבל. אם כי צריך לזכור שלגבי השאלה הזאת, לדעתי בימינו המצב אינו פשוט כלל ועיקר, ושוב לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל אנחנו לא נמצאים רק במצב של עולי מצרים ועולי בבל, בינתיים היה גם עולי שיבת ציון המודרנית נקרא לה, כן? את ההתיישבות שלנו גם כן יש לה איזה ערך ומשמעות לעניות דעתי, והפוסקים עוסקים בזה קצת, האם יש ההתיישבות שלנו מחילה קדושה, לא מחילה קדושה, לא ניכנס עכשיו, יש, זה דיון רחב, אבל ודאי ודאי לגבי איסור ספיחין דרבנן, אנחנו נוהגים לסמוך על ירקות שמגיעים מן האזורים האלה של הערבה הדרומית ושל הנגב המערבי וכולי, מקומות כאלה שהם עקרונית או עמק הירדן, שעקרונית אנחנו רואים אותם כמקומות שנכבשו על ידי עולי מצרים ולא נכבשו על ידי עולי בבל, ושם איסור ספיחים לא נוהג. הדבר הנוסף הוא היתר מחירה, שכאן נזכיר אותו בקצרה, שמוכרים את האדמה בשנת השביעית לגויים, ועל ידי זה מפקיעים לכאורה את קדושתה וכולי. פה בנוגע למחירה יש ויכוחים גדולים סביב השאלה שלה, אם מותר למכור אדמת ארץ ישראל או לא וכולי. לא נאריך כרגע, מצד איסור לתכנונם לדעתי הבעיה יחסית פתירה וקלה יותר. הבעיה המרכזית או שהטרידה את את הפוסקים זמן רב היא שאלת טיב המחירה ורצינות המחירה וכולי, ובאמת היו שנים שהדבר הזה נעשה שלא בצורה נאותה, ואני יכול לומר שבשתיים, שלוש השמיטות האחרונות, בעיקר בעקבות פעילותו הברוכה של אחד מבוגרינו, שהשנה אמנם הוא לא שותף, אבל הוא התווה וביסס את כל המתווה הזה בצורה טובה, הוא הרב זאב וייטמן רבה של תנובה, שעשה באמת עבודה חשובה וקשה כדי ששטרי המחירה וכדי שמעמד המחירה ייעשה בצורה משפטית מועילה ותקינה, והדברים האלה נעשים בשנים האחרונות באמת בצורה הרבה יותר טובה ממה שנעשה בעבר, וכך שגם אלה שפקפקו במחירה בעבר יכולים היום בהחלט להיות לסמוך ו להיות בטוחים שהמחירה נעשית בצורה יותר טובה. כמובן צריך לזכור שכל המחירה נמצאת בוויכוח, מעבר לשאלה של לא תחונם, נמצאת בוויכוח בגלל שיש מחלוקת גדולה אם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ או לא, וכאן שוב בגלל שביעית דרבנן המנהג הפשוט הוא לסמוך על הדעות שיש קניין לגוי להפקיע. לגבי אוצר בית דין נזכיר כאן המושג של אוצר בית דין, משמעותו הפשוטה היא שבית הדין, דהיינו נציגי הציבור, לוקטים את הפירות בשביל הציבור, וכשהם מביאים את זה לשווקים הם לא מקבלים עבור הפירות, אלא עבור הטרחה להביא את זה לשווקים וכו'. מבחינה זאת יש לזה מקור בתוספת על ההלכה הזאת של אוצר בית דין. יש אומנם מפקפקים על אוצר בית דין היום מכמה סיבות. אחת הסיבות היא עד כמה באמת מדובר בתהליך אמיתי של בית דין כנציגי הציבור או בסוג של הערמה כזאת או אחרת. בנוסף לזה, זה לא כתוב בתוספת. מה שעושה היום אוצר בית דין הוא בעצם הולך לחקלאי וסוחר אותו כשליח בית הדין, ואז הוא כבר סוחר אותו לא בשלב הקטיף של הפירות, אלא גם בשלב של עדיין הטיפול בפירות כדי שיצאו פירות טובים. וגם זה, יש, זה נתון בוויכוח גדול אצל הפוסקים, עד כמה גם יש סמכות לבית דין להיות מורבים בשלב הזה או לא וכולי. אז לכן אני אומר, כל פתרון שיש כאן, יש בו עיקולי ופשורי, יש בו צדדים לכאן ולכאן, ובסופו של דבר אנחנו צריכים מתוך כל המגוון לסלול איזושהי דרך. והנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר בעניין הזה, זה כמובן בפתרונות שאנחנו בוחרים אותם כצרכנים. השאלה היא כמובן, כמו שאמרתי, א', תמיכה באלה שמשקיעים מאמצים כדי לשמור שביעית כהלכתה, בניגוד לתמיכה בגויים, ודאי בערבים שהם לא שוחרי שלומנו וטובתנו, כן? אבל נקודה נוספת היא כמובן בשאלה הקיומית. עד כמה אני מקיים שביעית? כשאני אוכל פירות שיש בהם קדושת שביעית, אז אני מקיים שביעית, אני פוגש את השביעית, ואני אוכל פירות של שביעית ונוהג בהם קדושה. אם אני אוכל פירות שאני קונה מגויים, כן? אז אני עוקף את השביעית. עכשיו אני לא פוגש את השביעית בכלל. לכן, כשאומרים על... כשקונים פירות מגויים בכל מיני זה, וכשאתה הולך היום לאולמות שמחה או לכל מיני מקומות, ששמיטה למעדרין, שביעית למעדרין, הכוונה היא שבמקום הזה אתה לא פוגש שום פרי של שביעית. זה הכוונה למעדרין. למעדרין לא פוגשים שביעית. אז יש מקום לפקפק בהגדרה הזאת של לא לפגוש שביעית, להגדיר את זה כמעדרין. אני לא אומר לכתבוע כרגע, מי שבאמת חושש ורוצה רק לנהוג כך, שידע, אבל אני, קשה לי לקרוא לדבר כזה שמיטה למעדרין. אפשר לקרוא לזה כל מיני ביטויים אחרים, לא שביעית למעדרין. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לקבל הכרעות מבין כל המגוון הזה, כיצד אנחנו נוהגים. מצד אחד, כאמור, יש לנו אופציות שונות הלכתיות, שבכל אחת מהן, אין אחת שהיא חלקה לגמרי, אפשר להגיד, היא נקייה לחלוטין, 100%, אין שם שום צד של פיקפוק. כל הפתרונות יש בהם צדדים לכאן ולכאן, ויש בהם, כמובן, מי שירצה לקנות רק סחורה מעזה, יכול לקנות רק סחורה מעזה. אבל אז יש לו גם החלטה ערכית ומוסרית מסוימת, שגם היא חלק מהשיקולים, כשאדם שוקל שיקולים הלכתיים, גם היא חלק מהשיקולים שצריכים להישקל. זה צד אחד. צד שני, שלנו כאן קני תורה, אנחנו דורשים מעצמנו, גם רמות הידור ורמות הקפדה גבוהות יותר מאשר אדם רגיל. והדבר הזה נכון ומקובל וחשוב. יש לו יסודות בהלכה, שאדם שהוא בן תורה ראוי לו להקפיד בדברים מסוימים. בצד כל זה צריך לזכור גם שמוסדות מתמודדים גם עם אתגרים כלכליים לא פשוטים, ובימים אלה ממש מתחילה גם בעיה כפולה, א' של קושי להשיג תוצרת מסוימת שהיא לא של היתר המכירה, וגם במקום שאפשר להשיג אותה אז מדובר במחירים שיכולים להגיע, לפחות כך אומר לי היום מנהל המטבח, שזה יכול להגיע עד למעלה מפי שניים לפעמים מהמחיר הרגיל בשוק. בגלל שהביקוש גדל על ההיצע, ולכן זה כשיש מעט סחורה לספק, אז המחירים שם גדולים, או שהייצור שלהם כרוך בהוצאות יותר גדולות, אני לא יודע למה, זאת המסקנה. זאת המציאות. אשר על כן, כאמור אני אומר שוב, שיהיה ברור, שמי שרוצה לסמוך על היתר המחירה, יש לו מי לסמוך. זה היתר מיוסד על אדני, על אדנים איתנים מגדולי ישראל, מכל הדורות, אפשר לסמוך עליו. אבל יש כאלה שאינם רוצים לסמוך, ובישיבה במשך כל השנים, כשאנחנו אומרים שלא סומכים, אז זה לא אומר שחושבים שהיתר הוא לא נכון, אלא שמשתדלים להדר ולהשיג תוצרת אחרת. ולכן, במה שהוחלט כאן בישיבה, כדי לאפשר לכל אחד ואחד לאכול בצורה טובה, שימו לב היטב, מה שכרגע החלטה בנוגע למה שקורה בישיבה היא כזאת, שירקות שנכנסים לתבשילים, מרק, או ירקות מבושלים שנכנסים כל מיני בתוספות ליד המנות העיקריות וכו', כל הדברים האלה הם לא יהיו מיתר המחירה. דהיינו, יהיו או על ידי אוצר בית דין, כשנשתדל כל זמן שהשנה והסחורה תהיה בשוק סחורה כזאת, נשתדל להשיג סחורה כזאת גם במחיר יקר. לעמוד באתגר הזה, זה בירקות המבושלים. בירקות הטריים, דהיינו סלטים חיים, סלט ירקות רגיל, דברים כאלה שלא עוברים תהליך של בישול, שם בהיעדר ברירה, דהיינו או שאין סחורה, או שהסחורה תהיה יקרה מדי בצורה של הנחיה למטבח היא שגם אם זה קצת יקר, עדיין לקנות, רק אם מדובר במחירים פערים גדולים במחירים, אזי ישתמשו בתוצרת של היתר המחירה. בכל מקרה כזה יש תהיה הודעה ברורה, לכן יש לוח השביעית שם בחדר אוכל, תסתכלו היטב, וכל אחד לפי מה שהוא רוצה. מי שלא רוצה לאכול ירקות של היתר מחירה, אז או לחלופין של אוצר בית דין, כל אחד ברצונותיו, אז תסתכלו שם, יש בלוח כתוב בצורה, צריך להיות כתוב בצורה מפורטת, כך אני מקווה שזה כתוב. אני חושב שבסך הכל הדברים כתובים שם, מה שייך להיתר המחירה, מה שייך לעולי מצרים, מה שייך לאוצר בית דין, הכל כתוב בצורה, צריך להיות כתוב בצורה מבוהרת. זה פחות או יותר הסיכום, וכאמור הסיכום הזה נכון לשלב זה של השנה, כי אנחנו מתקדמים לאורך השנה ונראה שהדברים יתקדמו. לא, אין לנו שליטה מלאה על התוצרת שתהיה בשווקים, ובהתאם לתוצרת שתהיה בשווקים אנחנו נפעל. אני רק מדגיש שההנחיה היא בכל מקרה לא לקנות סחורה ערבית. דהיינו, לא סחורה ערבית של מה שאנחנו קונים כל השנים, אבל סחורה מכוונת מאז, הדברים כאלה לא לקנות, גם אם נצטרך בשביל הירקות המבושלים, אז לקנות סחורה מחוץ לארץ, מאיטליה, מספרד, שיש כבר היום יבוא של תפוחי אדמה, יבוא של גזר, כל מיני ירקות מייבאים משם, להשתמש בזה, כי בנקודה הזאת יש קו ברור שאנחנו לא נסייע לאויבינו. כל זה אני מדגיש, כאמור, כמו שפתחתי בתחילת הדברים, בשביל לעורר את כולנו למחשבה על עולם המעשה שלנו. אנחנו יושבים פה בבית מדרש ועוסקים בתורה ולומדים תורה בעומק העיון ומבררים כל דבר ודבר ומלבנים כל סוגיה וכל דעה וכל שיטה וכל בדל של שיטה, עוסקים בו. והנה מגיעים לעולם המעשה, ויש איזו תחושה של עולם כמנהגו נוהג, כביכול אין שום דבר שמטריד אותנו, ויש לי איזו תחושה, יש לי איזו תחושה, שיש רמה גדולה של, גדולה מדי אולי, אולי של אדישות, של חוסר אכפתיות, של איזה מין התנהלות שקטה ושלווה, לא משהו שבוער. אז אני לא מדבר כאן שנייה, אני לא מבקש להעתיק את העולם החרדי בעצבנות ובדוקדוקי העניות שמדקדקים על כל דבר ודבר וכו'. אבל בין המציאות הזאת של לראות בכל פרט ופרט כאילו זה על, זה, על כל דבר כזה העולם עומד, לבין אדישות יש מרחב גדול, ואני מבקש ש כולנו נתעורר ונתגייס לטובת קצת יותר התעניינות, קצת יותר אכפתיות. ואני אומר שוב, כששוקלים שיקול, ולאו דווקא בענייני כשרות או בענייני שבת או בענייני מאכלות, אלה דברים שהם נראים לנו כאילו כל פעם, הנה מה שחשוב זה, זה העצבנות הזאת סביב האוכל, מה לקנות, מה לא לקנות. קודם כל זה לא עצבנות, כשהיא נעשית בצורה סבירה לא מדובר בעצבנות. כשאתה דן ושוקל את הדברים בצורה נכונה, מה הם השיקולים לכאן ולכאן, כשאתה שואל את עצמך, האם לאכול חדש? אני יודע כמה מודעים לפה, שכשנכנסים היום למכולת וקונים, אני יודע מה, קופסת דגנים שהיא לא מיוצרת בארץ. קופסות דגנים של נסטלה למשל, כולן מיוצרות בחוץ לארץ. האם אתם יודעים שיש בעיה של חדש? אז נכון שרוב יהודי חוץ לארץ, לא כולם, אבל רוב יהודי חוץ לארץ, סומכים על היתר של הבח בעניין חדש. אז לא אכפת שמישהו יגיד, אני רוצה לסמוך על הבח. אבל תדע שיש בח, תדע שיש שאלה, ואז תחליט לקנות. אתה קונה בקבוק בירה. אתה צריך להיות מודע לזה שיש בעיית חדש. ועוד כהנה וכהנה. אתה קונה, אני יודע מה, צ'יפסים, אלה שמיוצרים בחוץ לארץ, אלה מכילים קמח, צריך לדעת שהם מכילים קמח, יש בהם איסור חדש. אתה קונה בשר, צריך לדעת מה זה גלט, מה זה לא גלט, מה זה בכלל? תחליט אחר כך לא לאכול גלט בגלל שאתה חושב שנכונות הדעות האלה וכו', זה בסדר, אין לי בעיה. אני לא בא להגיד לכם איך להכריע. אני בא לפתח את המודעות. אבל רבותיי, זה לא רק מאכלים ובמשקעות ובשבת וביום טוב. זה נוגע לעניינים שבין אדם לחברו, זה נוגע לענייני הממונות ולענייני העסקאות. אדם הולך לקחת משכנתה בשביל לקנות דירה, צריך לדעת איך לוקחים משכנתה, אתה קונה, הוא נכנס לחנות, הוא אומר לך, במזומן זה עולה ככה, בתשלומים עולה לך כך וכך, או שהוא אומר לך, אני אתן לך 5% הנחת מזומן, מותר או אסור, אני לא אומר לכם עכשיו מה ההלכה, תלמדו, אבל תתעניינו בזה. אלה הם שאלות. שאלות שצריכות להטריד אותן. נכריע כך, נכריע אחרת, בסדר, אחרי שלומדים, יש כבר שאלה איך מכריעים. הלכה במהותה, השם הלכה, מדבר קודם כל על הלכתו של האדם לפני השם. אדם ששומר הלכה, פירושו של דבר שהוא יודע ומודע שהוא הולך לפני השם ומודע לעמידתו לפני השם. כשאדם מודע לעמידתו לפני השם, אז הוא חושב על כל צעד וצעד כשהוא עושה לפני השם. כל צעד הופך להיות משמעותי. ולכן הנושא הזה מעניין אותנו ומטריד אותנו והופך להיות דבר שמעסיק אותנו. כשאנחנו הולכים לקנות בגד, זה מעסיק אותנו איזה סוג של בגד, איך הוא יראה לנו, כמה הוא יפה, כמה לא יפה. אבל כשהולכים לקנות בגד, צריך לדעת גם לא רק אם הוא יפה או לא יפה, צריך לדעת גם אם מותר ללבוש אותו או אסור ללבוש אותו, גם זה שאלה. כי יש גם שעטנז בבגדים. גם זה צריך לחשוב. אז נכון שהיום יש פחות וכו', אבל עדיין צריך לדעת איזה בגדים יש בעיה, איזה בגדים אין בעיה וכו'. כל דבר כזה צריך לימוד, כל דבר כזה צריך טיפה התעניינות. אם הצבע הוא אדום או צהוב, זה מעניין אתכם כשאתם הולכים לקנות בגד. אז זה צריך לעניין אותנו גם אם הוא מותר בלבישה או אסור בלבישה, ועוד כאלה וכאלה. זאת ההלכה. הלכה זה הליכת האדם לפני השם. אבל ההלכה היא לא רק הליכת האדם לפני השם. ההלכה גם מצביעה על דינמיות של עולם ההלכה. והדינמיות הזאת והתנועה שקיימת בתוך עולם ההלכה, יש בה פן כפול וחשוב. פן אחד, זה הפן הזה של היכולת של האדם שנע בעולמה של הלכה למצוא פתרון, ולפעמים יש הדחק ולפעמים יש צורך וצורך גדול והפסד מרובה והפסד קטן. מערכת הלכה יודעת לשקול את השיקולים האלה ולהחליט שבתנאים כאלה דבר מסוים אסור, תנאים אחרים דבר מסוים מותר, כי זה הפסד מרובה, כי זה ערב שבת בין השמשות, כי יש כבוד שבת, כי יש כבוד דבריות, או כי יש שיקולים כאלה ואחרים. זה עוצמתו של עולם ההלכה, זה עוצמתה של ההלכה שמסוגל לתת מענות שונים בהתאם לנסיבות השונות. אבל הדבר הזה קשור גם, הדינמיות של עולם ההלכה אומרת שגם אנחנו יכולים לנוע לסולם הזה ברמות שונות שלו, שאנחנו בעצמנו כבני תורה יכולים לדרוש מעצמנו להיות ברף יותר גבוה בסולם הזה, גם בעלי הבתים יכולים להשאות לעצמם לעשות משהו ברף יותר נמוך, אנחנו יכולים וצריכים לשאוף להיות ברף יותר גבוה. כי המקום שבו אדם נמצא, זה באותו מקום שבו אדם מציב את עצמו באותה סקאלה של עמידה לפני השם, של ההליכה לפני השם, באיזה מקום אני רוצה להיות, כי אני עובד את השם, רוצה לעבוד את, ורוצה ללכת לפניו. המודעות לתנועה בתוך המרחב הזה דורשת ענווה גדולה. אם אדם מחליט החלטה מסוימת, שלא יחליט וילך עם זה, ישים איזה שלט גדול על עצמו, אני עם המקפידים, אני עם המחמירים וכו'. ידוע מה שהרב עמיטל זכרון לברכה, פה הציבור לא מכיר, אז צריך להגיד, שכשהמשנה ברורה היה כותב בירי שמיים, יצא ידי כולם וכו', אומר, הרב עמיטל היה אומר, זה ירי שמיים, זה לא בשבילי. כן? הוא היה בצניעותו, בענוותו, היה ככה אומר, ואני אומר גם לכולנו, גם כשאנחנו מחליטים להיות או להקפיד בדבר זה או לדבר בדבר זה, לעשות את זה בהתאם לרמה הרוחנית האמיתית שלנו. ואת אדם שביום יום שלו מתנהג בצורה מסוימת, ואחר כך ילך ויתהדר באיזה נוצות שאינם שלו, ולחפש, להגיד, אני עם המקפידים על הדבר הזה וזה, ועוד יצעק את זה ככרוכיה ברחובות עיר וקריה, אז זה דבר שצריך הרבה הרבה זהירות מן הדבר הזה. כי יותר חשוב מן הכל, זה והצנע הלכת עם אלוקיך. ללכת בדברים האלה בצניעות, אני אומר שוב, להיות מודעים, להקשיב, לבדוק, לפעול, להיות אכפתי לדברים האלה. והכל מתוך צניעות בענווה. כשאני אומר הלכה זה ללכת לפני השם, אדם שהולך לפני השם, זה בעת צנועים חוכמה. בצניעות. כי מי שמתהלך בגאווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים להתהלך, לדור בכפיפה אחת. ומתוך הצניעות הזאת, מתוך הענווה הזאת, נשתדל כולנו להקפיד, להיות מודעים, ללמוד, לבחון, לנתח, לבדוק, ובסופו של דבר גם להכריע. והכרעה יכולה להיות כל הכרעה. אבל הכרעה שנעשית מתוך מודעות, ולא הכרעה שנעשית מתוך חדישות. בני תורה צריכים להכריע וצריכים לדון בכל דבר בצורה יסודית, ולקבל הכרעות מוכוונות, מודעות, וחס ושלום, לא מתוך איזשהו חוסר אכפתיות, חוסר עניין. נקווה כולנו שנשכיל, שהקדוש ברוך הוא יעזור בידינו, א', לקיים גם שמיטה כהלכתה, להיות מבחינת גיבורי כוח עושה דברו, לא רק בבחינה הצרכנית, אלא שיבוא היום בעזרת השם, גם שנוכל לקיים שמיטה כהלכתה במובנים הרחבים ביותר שלה, אבל בעיקר, בעיקר, מתוך עמידתנו לפני השם, שנזכה תמיד להיות מן אלה שעליהם נאמר, ועשית ישר והטוב בעיני השם אלוקיך, שתמיד תמיד נחפש ונמצא את הדרך להיות קרובים להשם, מתוך עשיית ישר וטוב, מתוך מודעות לעשיית ישר וטוב.